כאן רשת בית. קובי ברקאי. כאן רשת בית. הידברות עם קובי ברקאי. שלום מאזינות ומאזינים, כיאה לתוכנית חגיגית משהו, אני מארח כאן באולפן, לכבודו לי, את נשיא האקדמיה הישראלית למדעים, את הפרופסור דוד הראל. שלום פרופסור הראל.
שלום, ערב טוב.
פרופסור דוד הראל הוא חתן פרס ישראל למתמטיקה ומדעי המחשב, אחד מחמשת המדענים החשובים בתחומו בעולם כממציא שפות תכנות חדשניות. ועוד הרבה דברים, מולטי טלנט כזה כמו פרופסור דוד הראל, אני מקווה שבמעט נצליח להכיל את ההרבה שהן פעולותיך, פרופסור דוד הראל. אני רוצה דווקא להתחיל מדברים אקטואליים. אתה בא ממכון ויצמן, אתה חוקר הרבה שנים במכון ויצמן. אני לא מצליח להבין איך בקורונה מסתמכים על מודלים של מישהו שבכלל לא מתחום הרפואה, אם אני מבין נכון, פרופסור ערן סגל. איך זה?
אז קודם כל, אני לא מומחה בתחומים שלו, אבל אני כן הייתי שותף, אני כבר לא זוכר באיזה תפקיד הייתי במכון ויצמן, כשהוא הגיע למכון, בלי שום קשר לקורונה, אחד המדענים המבריקים שהכרתי, אני זוכר שנתנו לו את ההצעה להתקבל לסגל האקדמי עוד שנה לפני שהוא סיים את הדוקטורט, הוא באמת מדען מהשורה הראשונה. זה מסוג האנשים, כששמעתי, כשהוא נכנס לענייני הקורונה והחליט להפשיל שרבוליו ולהיכנס לתוך הסיפור הזה, אמרתי לעצמי, אני לא יכול להגיד אנחנו בידיים טובות, כי לא ידעתי בדיוק מה יצא, אבל אדם רציני, מוערך ואמין עליי ועל הרבה מאוד אנשים אחרים, נכנס לעניין, זה סימן מצוין.
מאיזה תחום הוא?
הוא בשילוב בין מדעי המחשב לבין ביולוגיה, ביולוגיה חישובית. אז הוא כן יודע דבר או שניים על מודלים מתמטיים לביולוגיה, הרבה יותר מדבר או שניים, וצריך לסמוך על המקצוענות שלו ועל האמינות שלו.
נלך ברשותך לאקדמיה הישראלית למדעים, שם כל כך גדול ונכבד, ואני רוצה שנתחיל עם זה שתספר לי קצת על תפקידי המרכזיים של האקדמיה הישראלית למדעים. מתי היא באה לעזרת מדינה, לעזרת ממשלה, לעזרת אוניברסיטאות? אני אשמח לשמוע ממך.
אני אנסה באמת בקצרה. קודם כל חשוב לדעת למאזינים שזה לא גוף פרטי, זה לא גוף שקם על ידי איזשהו ארגון, זה גוף ממלכתי לגמרי, שהוא קם על פי חוק בהתחלת שנות ה-60. למשל, התפקיד שאני במקרה יושב בו עכשיו, נשיא האקדמיה, זה תפקיד שהבחירה באדם נעשית על ידי חברי האקדמיה כולם, אבל המינוי הרשמי נעשה על ידי נשיא המדינה. זאת אומרת, מעבירים את השם שנבחר ללשכת הנשיא. זה מראה משהו מה... עכשיו, זה גוף ממלכתי. יש לו, על פי החוק מ-1961, עם איזושהי תוספת מ-2010, יש כמה וכמה תפקידים רשמיים שהאקדמיה אמורה למלא. אני לא אזכיר את כולם, יש כ-8 או 9 תפקידים כאלה, אבל התפקיד שהוא אולי חשוב ביותר כדי לענות לשאלה שלך, הוא ייעוץ לממשלה ולזרועות הממשלה ולמוסדות המדינה בכל מה שקשור למדע ולתכנון מדעי. עכשיו, הייעוץ הזה יכול לבוא במה שקוראים פוש או פול. זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו נתעורר ונגיד, יש פה איזשהו נושא שאנחנו חושבים שצריך לטפל בו או להמליץ עליו, ואז אנחנו נעשה את זה. בדרך כלל אנחנו נקים איזו ועדה מקצועית כמה שיותר טובה, ונעשה עבודה ונכין דוח ונגיש את הדוח למי שצריך. לפעמים גוף מגופי הממשלה מגיע אלינו ואומר, תראו, אנחנו היינו רוצים ייעוץ בנושא זה וזה. אנחנו לא מחויבים. זאת אומרת, חשוב מאוד להבין שהתקציב של האקדמיה, שהוא לא תקציב ביצועי, הוא תקציב ייעוצי, הוא קבוע ואנחנו בלתי תלויים לחלוטין. אף שר לא יכול לחייב אותנו לעשות משהו, שזה יתרון מאוד גדול. מצד שני, אנחנו לא יכולים לחייב אף אחד לעשות, אנחנו יכולים לייעץ. התגובה לייעוצים שלנו היא פונקציה, אני חושב, במידה רבה של האיכות של חברי האקדמיה ושל האיכות של העבודה שאנחנו עושים כאשר אנחנו מייעצים. ויש הרבה דוגמאות לדברים שיעצנו בהם ובוצעו או שנקלטו. חשוב לומר שכל 3 שנים אנחנו מגישים למדינה דוח שנקרא דוח מצב המדע. הדוח האחרון היה ב-2019, ולקראת סוף השנה הנוכחית אנחנו נגיש את הדוח הבא. בדרך כלל זה מוגש לוועדת המדע של הכנסת, לשר המדע. אנחנו מקווים להגיש אותו גם לנשיא המדינה ולראש הממשלה באופן ישיר, כדי שגם תהיה חשיפה קצת יותר טובה. הדוח הזה מדבר על הרבה מאוד נושאים שקשורים למצב המדע בישראל, ביחס לארצות אחרות, ביחס למקצועות מסוימים, ביחס למקצועות אחרים. חשוב לי אבל מאוד להוסיף, כי אתה בשאלתך הזכרת האוניברסיטאות, לומר שבניגוד למה שיש אנשים שחושבים, האקדמיה למדעים היא לא אחראית על האוניברסיטאות, לא בתקציבים ואפילו לא בתוכניות לימודים. נשיא האקדמיה למדעים אינו הנשיא של כל האוניברסיטאות. הוא לא יכול ברצותו מפיל את אלה, הוא מרים את אלה, הוא ברצותו. זה לא ככה. כמובן שכולנו נשמע גם במלאג וגם בבטאת, אם אנחנו חושבים שדברים צריכים לעשות אחרת וכו'. בתור דוגמה לגילוי דעת שהוצאנו לאחרונה, זה היה בעניין בחינות הבגרות שבוטלו בחלק מהמקצועות האומניים. אנחנו לא הקמנו כל זעקה, אל תעשו את זה כי חייבים בחינות בגרות וזה. אנחנו הקמנו כל זעקה בזכות העובדה שלא יכול להיות שאתה ממדר או מוריד את החשיבות של מדעי הרוח לעומת המדעים המדויקים. אנחנו רוצים להיות מדינת הייטק, חשוב מאוד שיהיה פה הייטק, אבל חשוב לא פחות שתהיה ספרות ותהיה היסטוריה ויהיה מדעי היהדות, מדעי הדתות אם אתה לא יהודי, ולא יכול להיות שמבטלים בחינות בגרות במקצועות ההומנים. זה נותן מסר מאוד מאוד רע לילדים, להורים, לאנשים שמתמטיקה זה לא הקטע שלהם, ואיזה מין מדינה תהיה לנו אם כולם יהיו הייטקיסטים, ואנשים עדיין ימשיכו להיות בורים בכל מה שנוגע למושגי יסוד בתרבות ובדעת ובמדע הרוח.
התרבות והדעת ומדע הרוח חשובים לך עד לשד עצמותיך, מה שנקרא. אתה חבר גם באקדמיה הבריטית.
כן, הרויאל סוסייטי, החברה
המלכותית הבריטית. אתה רואה קווים משיקים, התפקידים דומים, או ששם זה משהו אחר לגמרי?
כן, אז קודם כל, חלק מאיתנו חברים בכל מיני אקדמיות זרות, אז אנחנו מכירים חלק מהאקדמיות האלה היטב, אבל האקדמיה שלנו היא גם בקשרים אדוקים עם כ-40 אקדמיות בעולם. חלק מהאקדמיות האלה אנחנו בקשרים יותר אדוקים איתם, יותר פעילים. אני חזרתי ממש לפני כמה ימים מנסיעה די מטורפת מבחינת הצפיפות שלה, לברלין, להלה בגרמניה, לרומא וללונדון. ונפגשתי עם הנשיאים ואו סגני הנשיאים של, אני חושב, 5 או 6 אקדמיות זרות, מהטובות באירופה, לאופולדינה בגרמניה, הדלינצ'י באיטליה, הרויאל סוסייטי והאקדמיה הבריטית למדעי הרוח באנגליה, ויש דברים מאוד מאוד דומים. יש גם הבדלים. למשל באנגליה, הרויאל סוסייטי, החברה המלכותית, היא אקדמיה למדעים ובלי מדעי הרוח והחברה. ולעומת זה, הבריטיש אקדמי היא כאילו האנלוגיה למדעי הרוח. אנחנו, בדומה לאקדמיות מסוימות אחרות, יש לנו גם מדעי הרוח והחברה וגם המדעים הקלאסיים, מדעי הטבע והמדעים המדויקים. אני אוהב את זה ככה, כי למרות שאני באתי, כפי שדיברנו קודם, לא רק לא ממדעי הרוח והחברה, אלא אולי המדע הכי צעיר של מדעי הטבע ומדעים המדויקים, אבל החשיבות של מדעי הרוח והחברה היא לא רק שהיא לא מתבטלת אצלי, אלא אני רואה חשיבות עליונה בזה שדווקא בתקופתי כנשיא האקדמיה אנחנו נחזק עד כמה שאפשר את התמיכה במדעי הרוח והחברה ואת החשיבות שהציבור רואה בכיוונים האלה. ושם אני גם לומד כמובן מעמיתיי באקדמיות אחרות בעולם, איך זה נעשה, איך מקבלים תקציבים לדברים האלה, איך מעשירים את הידע האנושי, איך מגשרים על הפערים בין הבורות שיש לבין העובדה שלא יכול להיות עם או מדינה בלי ערכי תרבות ורוח.
איך מנגישים מדע לציבור הרחב?
יש הרבה דרכים, גם זה אחד התפקידים של האקדמיה הוא גם הנגשת המדע. אנחנו עושים כל מיני דברים, חלק מהפעילויות שלנו התחילו בזמן פרופסור נילי כהן הקודמתי בתפקיד, יש לנו סדרה שנקראת בשערי האקדמיה, שהיא שש פעמים בשנה, אנחנו עושים ערב על נושא מסוים, ולאורך כל השנה יש תמה אחת, התמה יכולה להיות תגליות, היא יכולה להיות חירות, השנה למשל זה חירות, אז יש לנו ערב חירות.
מתאים לי מאוד.
כן.
אנחנו מיד נקיע לזה.
כן, לא חירות, חופש.
כן, כן.
חופש אקדמי, חופש משיעבוד, החופש לחלום. בכל אחד מהערבים האלה יש שתיים או שלוש הרצאות עם יושב ראש, וזה הרצאות לא קשות, זה הרצאות לציבור הרחב, הציבור מוזמן, כל הערבים האלה מוקלטים, ואפשר לראות אותם אופליין ביוטיוב או באתר האקדמיה, זה פרויקט אחד. יש לנו פרויקט חדש שיתחיל ביוני השנה, שזה ממש דבר שהצענו לאחרונה לבית הנשיא, ותהיה סדרה של מפגשים דומים, אבל אפילו יותר, הייתי אומר, יותר לקהל הרחב, בשיתוף בין נשיא המדינה ונשיא, או בין בית הנשיא לאקדמיה למדעים, יתקיימו בבית הנשיא וגם בפריפריה. הנשיא יטריח את עצמו עם השיירה שלו ויגיע לאן שנחליט לעשות את המפגש בפריפריה, ונזמין בני נוער ואנשים צעירים למפגשים האלה, וגם שם יהיו נושאים שאנחנו מקווים שהם יהיו מספיק אטרקטיביים לקהל הרחב לבוא, אם אפשר פיזית, או לשמוע אחר כך ולצפות. ואני כל הזמן מדגיש שגם שם זה לא יהיה רק ביולוגיה, רפואה וסייבר, יהיו גם נושאים ממדעי החברה ומדעי הרוח. נעשה איכשהו להקיף את הכל.
ואני חושב לעצמי, הזכרנו את המילה חירות, הזכרנו את המילה חופש. האם לאורך כל הדרך הארוכה שעשית, הרגשת שיש לך חירות מחשבתית, חופש אקדמי, והאם אתה חושב שהמדינה שלנו חובה חירות מחשבתית, חופש אמיתי, או שאנחנו בהרבה בעיות בדרך ליצור את הדבר הזה?
לצערי, זו אחת השאלות שלך שאני לא אוכל לענות בקצרה. אני, בלי לברוח מהשאלה, אני באמת ממליץ לך ולכל המאזינים להיכנס לאתר האקדמיה ולצפות בערב שהיה לנו לא מזמן על חופש אקדמי. זה במסגרת בשערי האקדמיה. היו שם שלושה מרצים מצוינים, וכל הדברים האלה טופלו. זאת אומרת, התשובה לשאלה שלך היא מורכבת מאוד. אני אישית, אף פעם לא הייתה לי בעיה לעשות מה שאני רוצה או לחשוב מה שאני רוצה.
כן, אבל אני, כשאני שאלתי אותך, פרופסור הראל, אני כיוונתי לזה שאתה הרגשת והתאגדת עם קבוצה מאוד מכובדת של אנשים, הלכת להפגנות כי הרגשת שהחירות והדמוקרטיה בסכנה.
כן, כן, לא, אני חשבתי שהשאלה שלך היא מטפלת בחירות אקדמית.
לא, לא.
בוודאי, זה לא רק התאגדתי עם אנשים, אני הייתי אקטיביסט פעיל מאוד מאוד בשנים האחרונות בכל מיני דברים, שהמטרה שלהם היא להילחם על שוויון זכויות, על חופש, על חירות, על שלום. עכשיו את האקטיביזם המוחצן הזה סגרתי, כי התפקיד שלי לא מאפשר לי להתבטא בחופשיות על הדברים שאני מאמין בהם, אבל אני עושה דברים אחרים. אבל כן, יש הרבה מה לתקן בארץ מבחינת היכולת לחיות ממש כדמוקרטיה, עם חופש ביטוי וחופש פעולה, כל עוד אתה לא עובר על החוק. ראה את מקרה גולדרייך. אגב, אנחנו פה, אנחנו מקליטים את התוכנית הזאת לפני החג, מחר ברבע לשש בערב, הוא אמור לקבל סוף סוף את פרס ישראל במשרד של השרה, אבל הוא יקבל את זה סוף סוף, הוא גם יוכל להחזיר לי את הפסלון שנתתי לו בהשאלה לפני כשנה, וזו דוגמה לקרב, לא נעים להשתמש במילה הזאת, אבל מאמץ שהרבה אנשים עשו, בעיקר אני מוריד את הכובע בפני שלושת חברי הוועדה המקצועית שהיא תחשף כשהוא יקבל את הפרס, ועדה נהדרת, שהם לא רק נלחמו על זה שהוא יקבל, אלא הלכו לבגץ. אני לא זוכר מקרה שוועדה מקצועית של פרסי ישראל, הם אלה שעתרו לבגץ, וזה מסתדר.
פרופסור דוד הראל, נשיא האקדמיה הישראלית למדעים, כשדיברנו על המערכת הפוליטית, היית חלק מרכזי בהתארגנות לשלטון טוב יותר, דיברנו, דמוקרטי יותר.
מושחת פחות.
האם אתה לא מודאג ש... נוער נפלא שנמצא רחוק מהמרכזים הטובים, החזקים, מה שנקרא הפריפריה, יוצא חסר במדעים, באפשרויות, בדברים. חייבים הרי לתקן, לעשות משהו בנושא הזה.
לחלוטין, לחלוטין מסכים. וכמו כל מיני דברים שאנחנו עושים, אנחנו יכולים לתרום במעט. אחד הדברים שאני מתעקש שאנחנו נעשה, זה לצאת עם חלק מהדברים שדיברנו עליהם קודם לפריפריה. היו לנו שני מפגשים מהסוג הזה שהסברתי קודם, הרצאות לקהל הרחב בתל חי, מתוכננים לנו עוד ערבים כאלה במקומות אחרים. גם עם בית הנשיא הזכרתי שאנחנו נצא לפריפריה. זה יותר מורכב קצת, יותר מסובך, אבל בהחלט כן, אנחנו לא יכולים להישאר פיזית, ולא פיזית, במגדל השן, ולא לצאת החוצה. בלי שום קשר לאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, אני חושב ש-30 או 40 שנים אני נותן הרצאות, לפעמים עשרות הרצאות בשנה, בכל מיני מקומות, איפה שמבקשים ממני, תבוא למתנס, תדבר עם כיתות ו', ז', כיתות י', י"ב, על נושאים שמעניינים אותם, ואני עושה את זה בשמחה, כולל לנסוע רחוק ולעשות את זה, ואני חושב שהרבה מאיתנו עושים דברים כאלה, וצריך לעשות עוד ועוד. הבדל בין הפריפריה לבין המרכזים תמיד יהיה, וכל אחד בחלקת אלוהים הקטנה שלו או שלה, כדאי שיעשה כמה שאפשר כדי לקרב. לא פשוט.
וגיליתי עוד דבר עליך. אתה גם מלחין מוזיקה ליטורגית. אני גיליתי את האלבום שלך שאתה משתף פעולה עם מידן טולדנו ולשוננו רינה. דרך זה תספר גם שאתה לא בא מהירח לתוך הדבר הזה. אתה בא מבית דתי, אתה בא מבית הכנסת. אתה מאוד אוהב את החזנות ואת מה שעושים. ואיך אתה מחבר ביניהם שאתה מצליח להלחין מוזיקה ליטורגית?
אז קודם כל...
או שאולי לפני שנדבר על זה, אתה מציע שנשמע משהו מפיך?
כן, אפשר לשים את אחד הלחנים. אני חושב ששלום עליכם. גם הלחן שפותח את זמירות השבת, כן.
שלום עליכם מלאכי השערית, מלאכי עליון, מי מלך מלכי מלאכי המלאכים, הקדוש ברוך הוא. שלום עליכם מלאכי השערית, מלאכי עליון, מי מלך מלכי מלכי המלאכים, הקדוש ברוך הוא. בואכם לשלום מלאכי השלום, מלאכי עליון, מי מלך מלכי מלכי המלאכים, הקדוש ברוך הוא. בואכם לשלום מלאכי השלום, מלאכי עליון, מי מלך מלכי מלכי המלאכים, הקדוש ברוך הוא. שלום מלאכי השלום, מלאכי עליון, מי מלך מלכי מלכי המלאכים, הקדוש ברוך הוא. ברכוני לשלום מלאכי השלום, שלום על החי עליון עם אליכם מלכים על חי המלאכים הקדוש ברוך הוא צאתכם לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון עם אליכם מלכים מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא צאתכם לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון עם אלך מלאכי מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא
עכשיו, אחרי ששמענו, תספר לי, איך מתחברים הדברים?
אז קודם כל, השאלות שלך לכל אורך היום הזה היו מצוינות, אבל אני מדי פעם מתקן. אז אני לא מלחין, אני הלחנתי. וזה חשוב, כי זה לא שאני יושב פעם בשבוע, פעם בחודש ומלחין. הלחנים האלה של זמירות השבת, אני אפשר לקרוא לזה ליטורגיה, אני פשוט מעדיף לקרוא לזה לחנים חדשים, חדשים במובן שהם לא היו קודם, לפיוטי השבת, אותם שירים ששרים סביב שולחן השבת, דרור יקרא, צור משלו, שלום עליכם. זה בא לי באיזשהו פרץ לפני 40 שנים, קצת יותר, קצת פחות, במשך שנתיים או שלוש. פשוט באו לי לראש הלחנים האלה, תשאר אותם באוטו, משפץ אותם קצת, מחדד אותם. אני חושב שמאמצע שנות ה-80 לא הלחנתי שום דבר נוסף. איך אומרים הפוליטיקאים, אני לא עוסק בזה. אני אוהב, כמו שאמרת, הייתי הרבה שנים עובר לפני התיבה בבית כנסת, בחגים, בשבתות, בימים נוראים. מאוד מאוד קרוב למוזיקה יהודית. חזנות דווקא במובן של הטנור, של שם, פחות, אבל המוזיקה, מוזיקת הנשמה היהודית, מאוד מאוד חשוב לי וקרוב אליי. והלחנים האלה, אתה יודע, אפשר ליהנות מהם, אפשר לא, אפשר להגיד שהם נחמדים, אפשר להגיד שלא. אני פשוט הם יצאו לי, שרתי אותם לאורך השנים בבית, עם ההורים בהתחלה, אחר כך עם הילדים. מה שקרה עם האלבום הזה, זה פשוט הרצון לא להסתלק מהעולם בגיל 120, ושהם יישארו באוזניים של כמה אנשים.
בני המשפחה, כן.
גם בני המשפחה, לא את כל הלחנים הכירו, כי אתה לא יכול לשיר 20 ניגונים. וזה נעשה, לשמחתי הרבה, זה לא רק שמישהו ישב וכתב את התווים כדי שישארו, אלא אותו עידן תולדנו המופלא, שיתף פעולה איתי במשך שנה וחצי, עם נגנים מקצועיים ומעולים. וזה קרה, ואני מאוד, מאוד שמח מזה.
איך הבית, אבא גם היה חתן פרס ישראל.
כן, בספרות, שזה באופן כותבי.
היה רקטור אוניברסיטת בר אילן, נתנה
נכון,
לי.
נכון.
איך הבית, בכל זאת, בכמה מילים, אח פרופסור ואחות בתפקיד חשוב בתחומה.
שני אחים פרופסורים, אגב. אז מה השאלה?
שאלה, תספר לנו מאיפה מגיע הדבר הזה.
אני לא יודע, תראה, הערכה לדעת, לאו דווקא מדע במובן של סיינס, הערכה לדעת הייתה בבית, רואים את אבא, רואים מאיפה הוא צמח, מה עניין אותו. בבית הייתה אווירה של ספר, של יהדות, של ספרות. אבא היה חוקר ספרות. חינוך שקיבלנו היה חינוך של הערכה למי שמעליך. גם מפקד בצבא, אתה יכול לבקר, אתה יכול לקלל, אבל הוא מעליך. הרב שלך מעליך, המורה שלך מעליך, ההורים מעליך. זה נשמע מאוד מיושן כיום. אבל יש בזה משהו שהוא דוחף את הילד להסתכל בצורה קצת אחרת על אלה שמהם אתה יונק ולומד ומקבל, ואת זה קיבלנו בבית. תראה, יש הרבה משפחות שהילדים הולכים בדרכי ההורים, לא כי הם מחליטים שזה הכי טוב, אלא כי זה משהו שסופגים, וזה כאילו נמצא לך במערכת הדם. יכול להיות שזה ככה היה גם אצלנו. חלקנו הפכנו לאנשי אקדמיה, וגם אחותי בענף רפואי שהוא לא רחוק מהדברים האלה. לא, אני לא מתפלא אשרי. שככה העניין.
אני רוצה, אם אפשר, שתתאר למאזינים שלנו מחקר שלך עם סטודנטים שאתה עובד עליו שנים רבות, על תולעת, ושתסביר מה משמעות המחקר הזה, מה יוצא לנו מזה.
כן, אז אני תמיד אוהב לומר, התולעת הזאת אגב שמה לא בישראל, שמה בעולם C. elegans, יש לה גם גרסה יותר ארוכה של השם הלטיני, והיא תולעת מדהימה, אם אפשר להשתמש במילה הזאת על ייצור כזה קטן, אורכה כחצי מילימטר, היא שקופה, שזה היה מאוד מאוד חשוב בשנות ה-80, כי אפשר היה לראות כל תא ותא במיקרוסקופ אלקטרוני רגיל, ולעקוב אחרי התאים. זאת אומרת, ישנם סרטונים, לא מעכשיו, מלפני 30-40 שנים, של התא הראשון מתפצל לשניים, מתפצלים לארבע, מתפצלים לשמונה, אתה ממש רואה, אתה יודע, מה רבו מעשיך, אתה ממש רואה את החיה הזאת מתפתחת מאפס לצורתה הכמעט סופית, בתוך הביצה לפני שהיא בוקעת. האמת היא שהיא עושה בערך מחצית מהתאים. יש לה בסביבות 1,030 וכמה תאים בסך הכל, לגרסה הסטנדרטית של התולעת, שזה גם דבר די מדהים, כי בתוך 1,000 וכמה התאים האלה יש נוירונים, יש תאי מוח, יש תאים שקשורים לשרירים של העיכול, יש תאים שקשורים לתנועה, ומספר התאים הוא קבוע, שזה גם כן דבר שהוא כמעט בלתי ניתן לתפיסה. אתה לוקח 100 תולעים כאלה, וחוץ מאולי כמה שהם פגועים ככה או פגועים אחרת או מזן אחר, כולם בעלי אותו מספר תאים ואותה שושלת של התפתחות. זאת אומרת, אתה יכול לעקוב אחרי החיה הזאת מראשיתה ולראות איזה החלטה התקבלה בכל נקודת זמן לגבי מה התא הזה הולך להיות כשהוא יהיה גדול, אם נשתמש במובן הזה. ולכן מדען בריטי מאוד מאוד חשוב החליט לפני הרבה מאוד שנים שהוא מציע את התולעת הזאת בתור המודל אורגניזם כדי לחקור התפתחות גנטית של חיות, של אורגניזמים. אני הקטן החלטתי לפני 20 וכמה שנים שזאת תולעת שהיא טובה מאוד גם למידול ממוחשב של אורגניזם, והחזון שהצבתי בזמנו, אני חושב שזה היה בשנת 2000 או משהו מהסוג הזה, זה לבנות מודל ממוחשב שלם של התולעת הזאת כולה. עכשיו, יכול להיות שזה נשמע לך פשוט, מה זה 1,000 תאים? אבל אני אתן לך רק דוגמה ממחקר שאנחנו עושים עכשיו, וכמעט סיימנו אותו, 3 עד 4 שנים של עבודה מאוד מאומצת, רק להבין את מערכת הבליעה של התולעת הזאת. מה זה בליעה? אני לא כך יכול להראות למאזינים פה, אבל תדמיין את החלקיק האוכל יורד בתוך הוושת, הצינור הזה שמוביל את האוכל פנימה. יש שם שרירים שצריכים כאילו לדחוף אותו. עכשיו, אם אחד השרירים האלה מתחיל את הפעולה שלו מילי שנייה, יותר מדי מאוחר, יותר מדי מוקדם, האוכל לא ייבלע. אז נשמע לנו מאוד טבעי, הנה אני בולע. הרוק יורד או האוכל יורד. איך זה קורה? איך הנוירונים במוח עושים את זה? עכשיו, מדוע אנחנו מתעסקים עם זה? ומנסים להבין בדיוק איך הדבר הזה פועל? כי קודם כל, אני לא מחפש תרופות, אני לא מדען שמחפש תרופה, אני מחפש להבין מה קורה. בצד הזה של העבודה המדעית שלי, אני מחפש להבין מה קורה במערכות ביולוגיות מהסוג הזה. ואם אתה מצליח לבנות מודל שמתאר אל נכון, מה באמת קורה אצל התולעת הזאת, אז הבנת משהו לגבי הבריאה, או הבנת משהו לגבי הקיום של אורגניזם. עכשיו, וכי תשאל, מה זה תולעת של 1,000 תאים? הרי לך ולי יש סדרי גודל יותר תאים, לפיל יש עוד הרבה יותר. אז התשובה היא שהרעיון להשתמש בחיה הזאת בתור המודל, סידני ברנר, דרך אגב, זה שמו של המדען האנגלי שהזכרתי קודם, הוא רעיון גאוני, כי מה שברנר בעצם אומר לנו, זה התולעת הזאת יש לה מעט תאים, אבל יש לה מערכות מאוד דומות לשלך ולשלי. יש לה מערכת בליעה, יש לה מערכת רבייה, יש לה מערכת שמסתובבת. היא לא יודעת לקרוא עיתון כמוך וכמוני. אבל הרבה מאוד מהדברים האחרים, אם אתה מגלה את מה שקורה על תולעת, אתה מבין גם מה שקורה אצל קובי ברקאי, או אצל דוד הראל, או אצל פיל, או אצל כבשה.
זאת אומרת, זה יכול בשלב מסוים לעזור לנו בריפוי של דברים מסוימים.
כן, אבל אני מאוד נזהר שם, כי אני לא עוסק בריפוי, אני עוסק בלהבין. וכמוני עוד המון המון מדענים, שהתפקיד שלהם, או המטרה שלהם, או המנדט שהם נותנים לעצמם, זה להבין איך הטבע פועל, וכמובן שזה יכול להוביל אחר כך לדברים הרבה יותר חשובים. למשל, הבליה הזאת שדיברתי עליה, שיש לה מספר מאוד קטן של תאי, של נוירונים שמטפלים בזה, אם אנחנו מבינים את זה, אפשר להבין יותר טוב, למשל, את הפימפום, את השאיבה של משאבת הלב שלנו והזרמה של הדם דרך ארוכים, או מערכת הבליה של חיות הרבה הרבה יותר גדולות ומשוכללות.
אני רוצה שתספר, פרופסור הראל, מהי אותה שפת תכנות חדשנית שהמצאת, ואיך היא באה לעזרתנו? אני זוכר שאתה אומר שכולם פחדו מבאג 2000, וכולם פחדו מכל מיני דברים שהמחשב, הרי בסוף הדבר גולם אחד גדול, עם הרבה הרבה דברים שהכניסו לו, אבל אתה בשפת התכנות החדשנית שהמצאת, אמרת שאתה יכול לעקוף את הבאגים האלה של המחשב.
אז לא, לא, לא בדיוק לעקוף את הבאגים. השפה היא בסך הכל שפה. בוא, קודם כל נעשה הקטנה של המשמעות. שפה היא שפה. בעיקרון אתה יכול לתכנת כל מחשב עם השפה הכי פרימיטיבית בעולם. אתה יכול לנקב חורים בחרטיסים או בשפת מכונה. אז באופן עקרוני כל המחשבים זהים וכל השפות זהות. אבל ברגע שמדובר על שפה, גם אתה ואני יכולים לדבר באבדה ויכולים לדבר בעברית פחות טובה או כמוך בעברית יותר טובה. מה שזה עושה, זה עושה יותר קל את העברת המידע. זאת אומרת, זה שאתה ואני יושבים כאן ומדברים בעברית סבירה, זה אומר שאני יכול לנסות להסביר לך מה שיש לי להסביר לך ואתה יכול להבין, ולהפך. עכשיו, בשפות תכנות, כמו שאמרת, המחשב הוא גולם, למרות שזה נראה כאילו שהוא חכם גדול, אבל שפת תכנות זה לא סתם איזשהו כלי, זה משהו שבאמצעותו אתה אמור להביא את הגולם הזה לידי מעשה. מה זה מעשה? אם זה מעשה פשוט, כמו תחשב את ממוצע המשכורות של עובדי התאגיד כאן, זה די פשוט לכתוב את הדבר הזה באיזושהי שפה. אבל אם אתה רוצה למשל לתכנת מכונית אוטונומית, או אתה רוצה לתכנת מטוס קרב, או אתה רוצה לתכנת קוצב לב, או איזושהי מערכת תוכנה מאוד מסובכת, מה שלך יש בראש, בתור הדבר שהיית רוצה שהמחשב יעשה תחת כל מיני תנאים, אתה צריך את זה להנחיל למחשב, אתה צריך גם את זה להנחיל לעצמך. ולבני האדם האחרים. אתה לא יכול לתכנן בוינג, לא יודע מה הבוינג הכי גדול היום, אבל הבוינג הבא או האיירבוס הבא, אתה לא יכול לתכנת אותו על ידי שתכתוב איזשהו מסמך גדול שיגיד מה אתה רוצה בכל מצב, כי יש מספר המצבים הוא עצום, ואתה יכול שם לשגות, ואתה יכול לפספס, ואתה יכול לשכוח דברים, וכל הזמן הדברים האלה קורים. בסופו של יום, אתה צריך לכתוב משהו או להציג משהו למחשב, שמתאר או תופס את מה שלך היה בראש שאתה רוצה שהמחשב יעשה, או המטוס יעשה במקרה הזה, ושהמחשב או המחשבים של המטוס יבינו את הדבר הזה ויבצעו. ופה יש גאפ מאוד גדול. הגאפ הראשון הוא ביכולת שלך להגיד, זה נקרא ספסיפיקציה, איפיון, מה בדיוק אתה רוצה, ואחר כך הגאפ השני הוא איך אתה מעביר את זה למחשב. אז השפה, התפקיד שלה הוא לעזור בזה. עכשיו, ככל שהשפה היא יותר נראית יותר מתמטית או יותר קריפטית כזאת, עם מלא סימנים אלגבריים ואותיות יווניות, יותר קשה לך ולאנשים שעובדים איתך בצוות להבין מה באמת כתוב שם. אולי יהיה קצת יותר קל למחשב לעכל את זה. ככל שהשפה היא יותר אינטואיטיבית, למשל, שפה שהזכרת שפיתחתי בשנות ה-80, נקראת תרשימי מיצוב, state charts בלעז, זאת שפה שאין בה איזושהי חוכמה ענקית מיוחדת, אבל קודם כל היא גרפית. היא שפה של דיאגרמות, וקל מאוד לאנשים להבין את הדיאגרמות האלה, דיאגרמות שיש בהן מין עומק כזה, קצת קשה לי לתאר את זה. אז יש משהו אינטואיטיבי שמתאים לדרך שבה אנשים חושבים, שמאפשרת לאנשים לדבר ביניהם על מה שהם מכינים כאן, אבל השפה הזאת היא לא סתם ציורים, אלא היא מספיק פורמלית, במובן המתמטי של המילה, כך שכשאתה מכניס אותה למחשב, המחשב מבין את הדיאגרמות, בדיוק כמו שהוא מבין משוואה מתמטית או שפת תכנות אחרת, ויכול לבצע את הפעולות. וגם כשאתה מריץ את התוכניות האלה, אתה יכול לראות על המסך את הדיאגרמות, משנות את הצבעים ואת הצורות שלהם, בהתאם למה שקורה, וגם זה מוסיף הרבה להבנה. אז אם נחזור רק למה שאמרת בסוף, אתה לא עוקף פה את באג 2000 או את הבאגים שיש בכל תוכנה, אבל אתה נותן בידי מהנדסי התוכנה ומהנדסי המערכת כלים הרבה יותר ברורים ופשוטים למוח האנושי להכיל, כדי לתרגם את מה שיש להם בראש לטובת המחשב. תמיד צריך יהיה להשתמש בשיטות אימות ושיטות של טסטינג כדי לבדוק שהדברים באמת קורים כמו שצריך, אבל הדרך בשפות כאלה נראית הרבה יותר קצרה ופשוטה מאשר בדרכים קונבנציונליים.
פרופסור דוד הראל, נשיא האקדמיה הישראלית למדעים, מתארח כאן בתוכנית שלנו. ממה שאני אספר למאזינים בהמשך על עיסוקיך והעניין שאתה מגלה בכל מיני תחומים, מה בעצם הביא אותך לתחום הזה שבו התמחית, להיות פרופסור למתמטיקה ולמדעי המחשב?
זאת שאלה מצוינת. קודם כל, אני חושב שאנשים שונים מחוותים בצורות שונות. החיוות שלי, גיליתי בגיל מאוד מוקדם, שהוא מתאים למתמטיקה. לא הייתי איזה גאון מתמטיה, אתה יודע, יש ילדים שהם מתעסקים בכל מיני הכפלות, לא הייתי כזה בכלל. הייתי תלמיד טוב, או טוב מאוד במתמטיקה, אבל אני כן רוצה לתת קרדיט לשני מורים, ואולי פה איזשהו מסר לדור צעיר, לא רק שלא לזלזל בלימודים ולא לזלזל במורים, אבל לחפש שם את אותם אנשים שאפשר ללמוד מהם. אני אפילו בלי לחפש, היה לי מזל גדול, גם בבית הספר היסודי בפתח תקווה, וגם בתיכון בישיבת בני עקיבא נתיב מאיר, היו לי שני מורים נפלאים למתמטיקה, אחד משה ידידיה כבר לא איתנו, והשני עמוס אלטשולר, שהוא עדיין איתנו. פשוט אנשים שגבותיי הורמו בכל פעם שהיה שם משהו חדש ומלהיב. והייתה לי נטייה למתמטיקה תמיד. האמת היא שאחרי הצבא, או תוך כדי הצבא, החלטתי שאני אלמד מתמטיקה ולשון. יש הרבה נקודות דמיון בין המבנים התחביריים לבין המתמטיקה. אגב, מבנים תחביריים בשפה מאוד דומים לדברים שיש במדעי המחשב. והמעבר למדעי המחשב הוא, בתואר ראשון לקחתי בבר אילן מתמטיקה ומדעי המחשב, כי זה היה התחלת שנות ה-70. בתואר שני, האמת היא שחשבתי להתמחות במתמטיקה תאורה. הלכתי ללמוד טופולוגיה לתואר שני. כעבור שנה, מכל מיני סיבות, אמרתי שזה לא מה שממש מדליק אותי, ועברתי למדעי המחשב, אבל לדברים תיאורטיים שהם היו אז מאוד מאוד מתמטיים, אז המרחק לא היה גדול.
הפריע לך במתמטיקה שנשארו בה כל כך הרבה סודות, שיש את אי השלמות של המתמטיקאי, או איך לומר, בכל מערכת מתמטית בעצם אפשר לכתוב משפט שהמשמעות שלו היא, אותי אי אפשר להוכיח. זה לא משגע?
אני לא רק שזה לא משגע, אלא אני משתמש שזה, מה שציטטת עכשיו, באמת בדרך שאפשר באמת להנחיל אותה גם לציבור רחב, זה אחת הפנינים של המתמטיקה. בוודאי, אני חושב אולי הפנינה של המתמטיקה של המאה ה-20. אז לא רק שזה לא משגע, אותי זה, אני לא יודע באיזו מילה להשתמש, אני אדם מבוגר, אני אגיד מדליק, אני אגיד מגניב, אני אגיד קול.
תגיד הכל.
זה משפט יפהפה. לפעמים אני נותן הרצאות על היופי שבמתמטיקה, ואני לא מתכוון ליופי כזה שיש ציורים יפים ופרקטליים וכל מיני דברים צבעוניים כאלה, אלא אני נותן את משפט גדל בתור דוגמה למשהו שהיופי הוא במבנה הרעיוני של הסיפור, של ההוכחה של המשפט הזה. היה מתמטיקאי דגול בשם הרדי, זה הוא שהביא את רמנוז'ן לאנגליה, מהודו, אם אתה מכיר את הסיפור, והוא כתב ספר קטן נפלא שאני ממש ממליץ לקרוא, שנקרא A Mathematician's Apology, התנצלותו של מתמטיקאי, אני לא יודע אם הוא תורגם לעברית. אחד הדברים שהוא אומר שם, זה שמתמטיקאי, כמו משורר או כמו צייר, הוא אדם שבונה תבניות. ואז הוא ממשיך ואומר, הצייר בונה תבניות אני כבר לא זוכר, צבעים, קווים, צורות. המשורר בונה תבניות ממילים ומשפטים ודברים כאלה. והמתמטיקאי בונה תבניות, בשלב הזה אני בדרך כלל עוצר ושואל את התלמידים או את זה, במה? אנשים אומרים, ממספרים. לא, קווים ועיגולים לא. מתמטיקאי בונה תבניות מרעיונות. זאת אומרת, הלוגיקה, איך דבר מתחבר לדבר ודבר גורר דבר, זה היופי. ומשפט גדל זה קלאסי לעניין הזה. אז לכן אני הופך את מה שאתה אומר. זה לא רק שזה לא מטריד, אלא אי השלימות של המתמטיקה היא הדבר, אחד הדברים היפים ביותר שהתגלו במתמטיקה של המאה ה-20. ובאמת הדבר אומר שלא תהיה שום, אף פעם, שום מערכת מתמטית שבה כל דבר שנכון אפשר יהיה להוכיח. אז או שצריך למצוא מערכות מתמטיות יותר משוכללות, או שצריך להוכיח את הדברים האלה ביד, כי המערכת הפורמלית לא תספיק. וזה פשוט תמיד משאיר את, את החלון פתוח לדברים חדשים.
אבל אתה אמרת לי בזה הרגע שזה לא הכוונה שזה יפה עם קישוטים וציורים. והכיצד זה שלפתע פתאום הפרופסור דוד הראל ממרום האקדמיה והמתמטיקה והמחשב פותח תערוכת צילומים מדהימה? זאת אומרת, אתה כן חיפשת את הפרפרים והקישוטים.
כן, אני אוהב את המבנים, אני אוהב את האסתטיקה. אני לא צלם מקצועי, אני צלם חובב. קצת משוגע לציוד איכותי, אולי קצת יותר מדי, עדשות טובות, אבל כשאתה מחפש מה לצלם, האמת היא שזה לא כל כך היופי כמו התבניות. אני לא יודע, אי אפשר פה להראות צילומים.
ברור.
אבל כן, זה לא שאני לא אוהב יופי ולא אוהב אסתטיקה, אלא שהיופי המתמטי הוא לא תמיד בא. אני לא מאלה שהולכים ומחפשים, אני עכשיו הולך לתכנן, לצלם, ככה כדי שיהיו. לפעמים אני זז כדי שהרקע יהיה מתאים לי, אבל זה יותר עניין של להסתובב עם עיניים פקוחות, ואם במקרה המצלמה עליי, שבשנים האחרונות היא כבדה לי, כי אמרתי כבר שאני חובב צילום יקר, ציוד יקר, אז אני לא תמיד מסתובב עם המצלמה, אבל הנקודה היא להיות כל הזמן במין ערנות כזאת למה שאתה רואה, וקורה שאני פתאום רואה משהו, אני אומר, וואו, זה, פה אני יכול להוציא תמונת, ואני רץ לשם, או מוזז, או משתופף, ועושה את זה, לפעמים זה מצליח, לפעמים זה לא מצליח. אני חושב שזה העניין של התבנית והמיוחדות ש... שמושך אותי.
תערוכת הצילומים הנפלאה הזאת הוצגה רק בקריית טבעון, או שהיא תנדוד לעוד מקומות?
לא, היא הוצגה בקריית טבעון. זה היה רעיון של זוגתי מיכל לעשות באיזשהו שלב תערוכה. אז עשינו את זה לכבוד יום הולדת 70 שלי. רוב התמונות שהופיעו בתערוכה הם או שמסרתי אותם לחברים ומשפחה, או שהם אצלי בבית. זה לא איזושהי תערוכה שיושבת באיזה מקום ומחכה להזדמנות שנייה.
פרופסור הראל, מאין באת, איך הלכת, לאן אתה הולך, כל הדברים שעשית בדרך, הדעות שלך על היהדות, על הציונות, על הציונות הדתית, כל הדברים האלה כמכלול, כנשיא האקדמיה הלאומית למדעים, יש לך חשיבה על החברה הישראלית?
כן, אמרתי קודם, יש הרבה מה לתקן בחברה הישראלית. אני חושב שזה יהיה מתיימר מצדי, אני אשב פה ואני אגיד מה אני חושב צריך לעשות. אני לא... בתוך עמי אנוכי יושבת, זאת אומרת, כן, אני יושב בתפקיד שהוא נשמע רציני, והוא באמת תפקיד שאני, אני הערכתי מאוד את אלה שישבו לפניי, תראה איך התחילו נשיאי האקדמיה, כן, מרטין בובר, אהרון קציר, גרשום שולם, אני מספר 11, יש עוד כמה אנשים שחיים בינינו שהיו נשיאי האקדמיה מופלאים ונשיאות, שתי נשיאות היו לנו, כולל נילי כהן שהחלפתי בתפקיד. כן, זה מוסד חשוב, שיש לו השפעה, ואני מקווה שתהיה לו עוד, אבל אני לא יכול לדבר...
נוח לך בציונות הדתית של היום, שממנה אתה בא?
לא, ממש לא.
למה?
היא קצינה מאוד, היא הפכה להיות מאוד ימנית, חלקה הפכה להיות מאוד מטריסה, מאוד, חלקה גם כוחנית.
אני הייתי רוצה, לפני שניפרד, לשמוע ממך בכמה מילים על מחקר שאותי מאוד מעניין, תכף יבינו המאזינים למה אותי זה מאוד מעניין, שהוא ניתוח ממוחשב של פרוזודיה. אתה מוכן להסביר לי מה אמרתי עכשיו?
כן, אני לא רק מוכן, אלא אני מאוד אוהב להסביר, כי קודם כל המילה פרוזודיה היא לא מוכרת. וזה כאילו דבר ראשון. דבר שני, אני עוסק בזה בשנתיים שלוש האחרונות, ביחד עם... בלשנית מצוינת בשם תרזה בירון, ואנשים שבצוות המשותף שלנו, ומדען הרבה פעמים הוא הכי מתלהב מהדבר שהוא עושה לאחרונה. זה גם מלהיב, כי אפשר באמת להסביר מה העניין. וההסבר הוא, שאני חושב שהוא מתאים לפורמט הזה, הוא, הנה, אתה קובי ואני דוד, אנחנו יושבים, מדברים כבר כמעט שעה, ועוברים בינינו מילים. עוברות בינינו מילים. אם היינו רושמים, או איזו מערכת מוחשבת, הייתה רושמת את השיחה הזאת, עושה טרנסקריפציה, מה שנקרא, אפשר היה להעביר את זה פה למישהו או מישהי בחוץ, והיו מבינים פחות או יותר מה קרה כאן. אבל למרות שזאת שיחה מסודרת ובאווירה נינוחה, עדיין יש מוזיקה בדיבור שהיא מעבירה משמעויות שהן בנוסף למילים. גם עכשיו, שאני אומר את המילים, גם עכשיו, יש משהו אחר מאשר מה הייתי אומר גם עכשיו. ודוגמאות אפשר לתת הרבה יותר קיצוניות. אני יכול לומר לך עכשיו, קובי, הטלפון שלי מצלצל. אני יכול להגיד, קובי, הטלפון שלי מצלצל. אני יכול להגיד, קובי, הטלפון שלי מצלצל. אחד זה הפתעה, אחד זה סרקזם, אחד זה ציניות, אחד זה סתם. עכשיו, מה זה קשור אלינו? אז קודם כל, מה שאמרתי עד עכשיו הוא רק שבתוך הדיבור שלנו יש הרבה מידע שעובר שהוא מעבר למילים, הוא במוזיקה, בטעמי המקרא, אם תרצה, אם נחבר את זה לנושא הקודם. מה שאנחנו לא יודעים זה איך להוציא את המידע הזה מהקלטה של דיבור. זאת אומרת, עכשיו, במקום לרשום את המילים שנאמרו בינינו, אם אנחנו נקליט את זה, ואתה באמת, יש פה אולפן, אתה מקליט את זה, הייתי רוצה את ההקלטה הזאת להיות מסוגל לנתח באופן ממוחשב, ולהגיד, פה דוד היסס, פה קובי לעג, אתה לא לעגת, אבל נניח. עכשיו, יש לזה מלא מלא יישומים, אם היית יכול לעשות את זה, יש יישומים לרוב, למשל, הכיתוביות שמופיעות בסרט או בטלוויזיה, אם היית יכול לשים תחתם בצבע אדום, למשל, נאמר בפחד, נאמר ביסוס, נאמר בציניות, או אפילו לשים אמוג'ים כאלה, פרצופים קטנים שמראים, זה יכול להיות נפלא, גם לכבדי שמיע וגם לאנשים של... וגם לעזור. אפילו כשאני מצלצל לקופת חולים, אני רוצה שהבוט, המחשב שבצד השני, שמדבר אליי, נניח בלשון זכר או בלשון נקבה, ואומר לי, כן אדוני, מה היית רוצה לומר? ואני אומר, הבדיקות שלי לא הגיעו. אני הייתי רוצה שהתגובה בצד השני של המחשב תהיה שונה במקרה שאני אומר, הבדיקות שלי לא הגיעו, או הבדיקות שלי לא הגיעו. למשל, לטפל בכעס של הפציינט זה משהו שהוא צריך להיות אחר. ואותי בתור מדען לא רק מרתקים היישומים של זה, אלא גם העובדה שאנחנו לא יודעים לטפל בזה, לא יודעים לקרוא את הגל הקולי ולהוציא ממנו את המידע הזה בצורה אמינה. יש הבדל, אני מדבר איתך עכשיו ברעיון, אם הייתי נושא נאום מעל מסעית בהפגנה, הייתי מדבר את אותם מילים בצורה אחרת, הייתי רוצה גם להבין את הדבר הזה. זה נושא מרתק, קשה, לא פתור, ואתה יודע, מדען רוצה לעזור לפתור בעיות קשות, אז הנה לך.
אנחנו על כך יכולים להמשיך ולדבר, זה קרוב, כפי שאמרתי, למקצוע, אבל זמננו נגמר, ואני מאחל לך שתלך הלאה והלאה בתפקידים, בדברים שאתה עושה, בעניין שאתה מגלה בכל כך הרבה דברים, ונשמח לשוב ולהיפגש. חג שמח ותודה רבה פרופסור דוד הראל.
תודה רבה קובי, גם על העניין, גם על האווירה פה, היה נהדר, תודה.
Ben Abad, Ben Abad,